איפה יש לכם כוח? אולי בעזרת השם תיתנו גם לי. השבת תפגוש דרך המבט של חז"ל בפסוקים ביטוי מאוד מיוחד. הוא מאוד שגור על לשוננו היום, מאוד מצוי, לא בהכרח במשמעות שזה כתוב פה במשנה בפסקה 5. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. שלושה דברים אחרים, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. היום כשאדם רוצה להגיד על עצמו או על אחרים, שהוא מתלמידיו של, ומה זה מתאפיין? מה הסממנים המגדירים את האדם תלמיד של משהו או של מישהו? פה כתוב, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. יותר קשור לעולם המידות וכוחות הנפש. לכאורה על פניו אין פה עולמות רוחניים מעמיקים. ולכן יכול להיות שהמושג של תלמיד בהקשר הזה הוא לא סוג או לא בהכרח או לא רק סוג של נאמנות רוחנית. הליכה באיזשהו כיוון. אלא כמו שעולה מתוך דברי הרמב״ם של לימוד, זה מה שהאדם פועל בנפש מתוך שהוא פוגש את התוכן שאותו הוא לומד. למשל, המושג שמופיע בהלכות תלמוד תורה, בפרק ד', שאם אדם מתבייש מרבותיו ולכן הוא לא שואל, או מחבריו הוא מתבייש, שהם כבר הבינו והוא לא הבין, אז הרמב״ם אומר, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. ועל פניו, לכאורה, גם אדם שלא שואל, הוא לומד, הוא נקרא תלמיד. אבל יכול להיות שהרמב״ם אומר, בפעולת הלימוד יש לא רק פעולת הגדרת התוכן, החשיבה, הבירור המושגי, אלא בפעולת הלימוד אמורה להשתתף הנפש. שזה תהליך הרבה יותר מורכב, הרבה יותר ארוך טווח. אז זה שישבתי באיזה לימוד ולמדתי או שמעתי שיעור ממישהו, זה לא אומר שלמדתי. זה לא אומר שזה פגש את הנפש שלי. כיוון שיש פער בין מה שאדם שומע מרבותיו למה שנמצא בתוכו. אז אחד הדרכים שבהם האדם יכול לצמצם את הפער הזה, זה על ידי שאלות. המאמץ הזה הוא נקרא לימוד. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, הוא אומר שיש פה דרך של חיים. ואדם שיש בו אותם שלושה דברים הוא שותף לאותה דרך. הוא שותף לאותה דרך חיים. אני רוצה לקחת את המושג רוח נמוכה. ולנסות לדמות אותו או להשוות אותו למושג אחר שגם קשור לרוח אבל לא בדיוק נמוך, והוא מופיע בדברי אור החיים הקדוש פה בפסקה 9. אור החיים הקדוש, יום הזיכרון שלו, יש אומרים בשבת, יש אומרים ביום ראשון, אבל ממש קרוב, אז נזכיר את הדברים בשמו. שעה שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו ואהרון הכהן אל שליחות הגאולה, אל פרעה, להוציא את בני ישראל ממצרים, השליחות הזאת במקרה הפחות נורא היא נתקלת במבוי סתום, היא לא מצליחה. אפשר ויש מפרשים שאומרים שאפילו יידרדרו התנאים לקרוא את הפסוקים שם, אבל זאת לא הנקודה העיקרית. מה שבעצם ברור שהשליחות נכשלת. וכתוצאה מכך יש אצל משה רבנו ברור אחד, ויש אצל עם ישראל ברור שני. התגובה הפשוטה, אם אפשר לומר, היא, הבאשתם את רכנו. מה גרמתם עכשיו? גרמתם סכנת חיים, כך אומרים להם, לישראל, למשה ואהרון. התשובה או הבירור שמשה רבנו עושה, זה למה ראה אותה? למה זה שלחתה? פורס הקדוש ברוך הוא בתשובתו, בעצם שמות פרק ו', חמש לשונות גאולה. הצאתי, הבאתי, גאלתי, לקחתי והבאתי. הצלתי והבאתי. כשנגמרת הפריסה של אותם חמש לשונות גאולה, או יותר מוכר לנו ארבע לשונות גאולה, מה תגובת עם ישראל? לאותה פריסה של התוכנית, כתוב שם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הביטוי שראינו במשנה, רוח נמוכה, ביטוי שהתורה משתמשת, רוח קצרה או קוצר רוח. יורד על כך אור החיים הקדוש. ואומר, אולי כלצד שלא היו בני תורה, לא שמעו. ולזה ייקרא קוצר רוח. לא כך ברור, מה פירוש לא היו בני תורה? עוד לא הייתה תורה. מעמד הר סיני עוד לא היה. הוא היה אחרי יציאת מצרים. אז איך הם יכלו להיות בני תורה לפני שיש תורה? הדבר השני שאומר אור החיים הקדוש, כי התורה מרחיבה ליבו של אדם. זה לא פשוט. האם זה כך? האם התורה מרחיבה ליבו של אדם? אפשר לקחת כדוגמה דברים בפסוקים שלנו, השבת, שאור החיים הקדוש במקום אחר לגמרי, בספר במדבר, חלק מפסקה 9 זה בספר שמות, אבל הפסקה שנמצאת בשלוש כוכביות היא ספר במדבר. אומר אור החיים הקדוש, תמצא שציוו גדולי ישראל, בין היתר מביא דברי רב חיים ויטל, לכוון בתפילתנו כשאנו אומרים לישועתך קיווינו, קיוויתי השם, תודה. אנחנו אולי יותר מכירים את זה דרך מה שאומרים תלמידים אחרים של הארי הקדוש, לכוון את זה בברכת כיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחין, את מה שאומר אור החיים הקדוש על צמח דוד עבדך, את שתי הברכות האלה, על פי הארי, כשאנו אומרים לישועתך קיווינו, לבקש רחמים על משיח בן אפרים, שלא יהיה נהרג במלחמה. מה פירוש התורה מרחבת ליבו של אדם? משיח בן אפרים, משיח בן יוסף, זה שם קוד שמאוד מאוד מתברר במשנתו של הגר"א, כשם קוד לגאולה הטבעית, קיבוץ גלויות, שינוי מהותי במצב הארץ במקום שממה לפריחה, מתוך כך כל המושג של רישיון האומות, כוונתו היא עצמאות, בניין ירושלים, זה בעיקר מתאפיין במערכת הטבעית של הגאולה. ואיפה הרוח? איפה הנשמה? איפה התורה? איפה התשובה? איפה המצוות? בירור גדול. האם התורה מרחבת ליבו של אדם? לעשות את הבירור הזה נכון. האם התורה מובילה אותי להתכוון בתפילה הזאת, שלא ימות משיח בן יוסף? שבתוך כל הצמאון שיצמח פרק חדש מתוך מלאך הגאולה אל התיקון הרוחני, לא אחנוק את היחס שלי למשיח בן יוסף. אז מה אומר אור החיים הקדוש? תורה מרחבת ליבו של אדם, אז זה אוטומטי. מה הכוונה? זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, אומר אור החיים הקדוש, עוד, למה שנתבשרו ישראל בשורת הגאולה, נתרחב לבבם. ותחי נפשם ורוחם. דברים נפלאים, הקדוש ברוך הוא מבטיח להם גאולה. מבטיח להם שמשה רבנו ואהרון הכהן הם השליחים להביא את הגאולה. וכשחזרו לשיעבוד, ופה במאמר מוסגר אומר אור החיים הקדוש את דעתו, הגם שלא היו משתעבדים אלא שיעור הרגיל, אפילו למטה ממנו. אבל עצם העובדה שחזרו לשיעבוד, עצם העובדה שהבשורה הזאת לא התקיימה, אף על פי כן תקצר רוח. כמו להגיד, מתרסק את הנפש. כלשון השיר, הבטחתם לנו שלום. וכל הזמן עסוק האדם בהבטחות שהבטיחו לו ולא ממשו אותם. וזה יוצר קוצר רוח. מוסיף אור החיים הקדוש. תוספת שלא בכך היינו מצפים לראות בדברים שתלמיד חכם לפני 270 שנה. המשכיל על טבע, סליחה, המשכיל בטבעיות הרכבת האנושי, מי שמבין בנפש האדם, ישכיל על דבר. הוא יבין שכשבשורה טובה לא מתקיימת, מתרסקים. זה עולה בקנה אחד עם הפירוש הראשון? זה לא עולה בקנה אחד? מה זה נקרא להשכיל בטבע הרכבת האנושי? ואני חושב שהבירור הזה, אולי הוא קשור באמת למושג רוח נמוכה. הרי זה לעומת זה נראות התגובות באותו הקשר של קושי. משה רבנו אומר למה הרי אותה, למה זה שלחתני? ועם ישראל לא שומע על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. גם משה רבנו בעצמו עוד לא קיבל תורה. מה עושה אותו בן תורה? אברהם אבינו, רוח נמוכה. משה רבנו ואהרון הכהן אמרו, ונחנו מה? אז זה ביטוי בגמרא בחולין בדף ביתת לענווה של משה רבנו ואהרון הכהן. קטן להם אברהם אבינו. אמר בבראשית י"ח, ואנוכי עפר ואפר. לכאורה אין ביטוי יותר מרוח נמוכה. אבל איפה נאמר הפסוק, אנוכי עפר ואפר? הוא נאמר בתוך דיון שעשה אברהם אבינו מול הקדוש ברוך הוא. בהקשר של סדום. השם אומר לו, אני הולך להשמיד את סדום, רעים וחטאים. ואברהם אבינו אומר, אולי 50 צדיקים, אולי 45, אולי 40, אולי יש 15, אולי 10, 20. אתה אומר אנוכי עפר ואפר, אז מה אתה מדבר? מישהו מאיתנו היה אומר לקדוש ברוך הוא אנוכי עפר ואפר, ואחרי זה אומר, אבל למה אתה עושה ככה, למה אתה לא עושה ככה? זה נראה מעין סתירה פנימית. אומר הרד"ק, בראשית י"ח כשכתוב, ביטוי כזה חריף, חלילה לך, השופט כל הארץ לא עושה משפט, אומר על כך הרד"ק, המילה לך זה כמו לומר לשיטתך. אתה הקדוש ברוך הוא, בראת אותי בשביל להיות שליח של מידת הרחמים. אז אני כשליח של מידת הרחמים שלך, ממשיך את מידת הרחמים, גם בהקשר הזה של 10 צדיקים שיש בסדום. לכן זה לא ביטוי של התרסה, אלא של שליחות. שזה דק מן הדק. מעין אותו דבר אומר רבנו חננאל על המילים של למה הרי אותה, למה זה שלחתני. הם לא מילות התרסה, הם לא מילים של אכזבה מציפייה שלא מתממשת וקושייה למה היא לא מתממשת. אנחנו לא הנתון, אנחנו לא המובן מאליו. יש מבט אלוקי, המבט האלוקי הזה שלח את משה רבנו להיות שליח של גאולה, להיות שליח של מידת הרחמים. אז משה רבנו עושה את השליחות שלו מול פרעו, להבדיל מול ישראל ומול הקדוש ברוך הוא. זה המשך המסירות של משה רבנו. וכשהוא נקי מכל נגיעה אישית בתפקיד שלו, אז באמת השאלה הזאת היא שאלה אמיתית של שליחות. זה לא קוצר רוח. מה עושה אותם מסוגלים היו להיות בני תורה? מה עושה אותם כאלה שהם לא בני תורה? כפי שנשאלה שאלה קודם, הרי עוד אין תורה. אבל גם אין תורה אצל אברהם אבינו. עוד לא ניתנה תורה. מה עושה אותו בן תורה? מה עושה את שרה ממנו בת תורה? הרי זה אבותינו ואמותינו. זה כמו לומר שייכות בנפש למגמה האלוקית. בישראל יש שני מושגים לציין את המעבר לאיזשהו סוג של התבגרות. בגיל 12, אותו סוג של בריות שהוא מתבגר קודם, בת מצווה. בגיל 13, אלה שזה לוקח להם קצת יותר זמן, אלה הברי מצווה, בני מצווה. מה היחס בין המילה בת למצווה? מה היחס בין המילה בן למצווה? לכאורה מצוות זה מעשים, לא קשורים לבנים, לא קשורים לנפש, לא קשורות לנפש. או הפוך, זה האופן שבו באה הנפש לידי ביטוי. אין שום משמעות למצוות אם לא נשמה קודמת להן. והנשמה נזרקת באדם לא מגיל 12, לא מגיל 13, מגיל 0, ואולי לפני גיל 0. ולאט לאט מתפתחת הנפש עד שהיא מסוגלת להיות מחוברת לעולם של תורה ומצוות גם בניגלה, גם במעשה. גיל חינוך, כיתה א', לא, גיל 5, מוכשרים, גיל 4. ברגע שהבן אדם יגיע לגיל 4 או 5, והוא יודע להגיד משפט שלם, חובה הלכתית ללמד אותו, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. מה יהיה בגיל 3, איך הוא ידע לדבר? בגיל 2, בגיל שנה. אבא או אמא שחושבים שהילדים שלהם יתחילו לדבר בגיל 4. וכתוצאה מזה הם מזניחים את כל כוח הדיבור. את כל האווירה שיש מסביב לדיבור. הם פספסו בגדול. זה לא הלכה חיצונית לאסוף את המילים ולהגיד אותם. יש במשפט הזה דבר מאוד עקרוני. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מתאר המדרש, מדרש רבה בויקרא. חכם מחכמי ישראל, הולך ברחוב ורואה מישהו אדור בלבושו. אומר לו, החכם אומר לו אותו עובר אורח, בוא תכנס אליי הביתה. מכניס אורחים, פותח שולחן, נותן לו כל טוב. בסוף אומר לו, החכם, המארח, לאורח, עכשיו תגיד דבר תורה. אומר האורח, אני לא יודע. לא יודע להגיד דבר תורה. אומר לו, תגיד פסוק, תגיד משנה, תגיד משהו. הוא לא יודע, הוא לא יודע כלום. אומר לו, תגיד ברכת המזון. החכם לאורח. אומר האורח, אני לא יודע לברך. פה כבר נראה שעולה הטון, שאותו חכם אומר, תחזור אחריי, תגיד, בריך רחמנה דיאיב מזונה לכלבה. ברוך אלוקים שנותן אוכל לכלבים. הוא שומע את המילה כלבים, הוא אומר, רמי, נזכרתי את דבר תורה. מדהים. מה שהוא לא ידע כלום, עכשיו הוא נזכר כשקראו לו כלב. הוא אומר, תשמע רבי, אתה יודע, פעם עברתי ליד תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, שמעתי אותם אומרים את המשפט הזה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תגיד, למה לא כתוב מורשה קהילת הרבי, הרב הזה והזה, הקו הזה והזה, היוקרתיים, התורניים, כל השמות של הדור הזה. למה זה לא כתוב שם? למה כתוב קהילת יעקב? אומר אור החיים הקדוש. כל פעם, ובעקבותיו הולך הנציב, כל פעם שיש הבחנה בתורה בין המילה יעקב לבין המילה ישראל, המילה יעקב פירושה הטבעיות. מורשה קהילת יעקב זה אומר מורשה, עמך, עמך, פשוט, עוד לא יודע להגיד דבר תורה, לא יודע להגיד ברכת המזון. בנשמה שלו הוא פחות קשור ממך? מכוח מה קיבלת את התורה? שאתה ידען, שאתה פלפלן, שאתה מתמידן, שאתה שקדן, שאתה לא יודע את התארים. זה הכל גילויים. זה נקרא בן מצווה, זה נקרא בת מצווה. ממילא להיות בן תורה או לא להיות בת תורה, זה לא מתחיל מהידיעות, מהאותיות, מהמעשים. וגם לפני שיש תורה, יש מגמה אלוקית. היא נקראת גאולת ישראל ממצרים, זה מגמה. אתה מחובר למגמה, אתה פועל בה. כל הנשים במצרים, הן נדעו יותר מהגברים? הסוג השני התייאש במצרים. הסוג הראשון לא התייאש. אלה שחזרו מחטא המרגלים, היו בני תורה, כבר התורה ניתנה. היו גדולי הדור, ראשי סנהדרין. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם בסך הכל? כנסו לארץ ישראל. מה הם אמרו? ערים בצורות, עם חזק, ילידי ענק. בסדר, נו, אז מה קרה? השתמשו במילה אפס. פירושה בעברית לפי הרמב"ן, בלתי אפשרי. וכמו שאדם המודרני אוהב להגיד, כל שתי דקות, אין סיכוי. הוא הצופה, הוא מחווה הדעה, הוא יודע שאין סיכוי. אומרת לי יקר, תלמידו של המהר"ל, לפני 350 שנה, הוא לא חיכה לרוחות הזרות של היום. אמר אלוקים למשה רבנו, שלח לך אנשים, לך לשיטתך, לך לדעתך, תשלח, אומר רק ליקר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדעתך תשלח 12 גברים, כולם כשרים, כולם בני תורה, כולם גדולי תורה, כולם גדולי סנהדרין. תדע לך, כשהם יחזרו, הם יגידו אפס. אני אומר לך אלוקים, אומר לו משה רבנו, תשלח 12 נשים, כל עוד הן לא מתעסקות בזכויות שלהם, כל עוד הן לא מתעסקות בחיצוניות שלהם, אלא בנאמנות למגמה האלוקית, הן תחזורנה, הן תגדנה ערים בצורות, ילידי ענק, ערים עם חזק, הם בחיים לא יגידו אפס. על מה שהקדוש ברוך הוא שם בתוכם כחלק מהמגמה האלוקית, אתה יכול להגיד אין לי כוח? מי אתה? מאיפה אתה התחלת?
איך אפשר להגיד את זה היום על המגמה של חיצוניות?
איך, איך, איך?
הרב אמר...
אני, מה שאני אומר זה לא משמעותי. זר או לא זר, יש ביטוי במסכת בבא בתרא, שמישהו מסוים בדורות של גדולי ישראל הוא עבד עבודה זרה. אז הגמרא אומרת, זה הייתה עבודה זרה? לא. לא חייב להיות עבודת אלילים. רוח זרה זה אומר רוח לא טבעית. ברגע שסוג מסוים של בריות היה אמור לעסוק בעצמיות שלו ועוסק במסגרות חיצוניות ולא בעצמיות שלו, זה נקרא זר. זה לא משנה, זה לא משנה איפה זה נמצא, זה לא משנה איפה זה מתחולל. זה יכול להתחולל בזוויות שונות. ניקח לדוגמה פרשה שבה מופיעות ברגע, לפי חז"ל, ברגע שהיו 600,000 גברים מעל גיל 20, כולם בוכים לפני הכניסה לארץ. אמרו, זה התאבדות. באותו לילה, 500 צלפחד באות למשה רבנו. מה הן אומרות? אבינו מת, ובן אין לו. ואנחנו מבקשות להקים נחלה על שם אבינו. מה הן היו אומרות היום? ובן אין לו? מה המשמע מזה? שאם בן יש לו, לא רוצות נחלה, זה לא התחום שלנו. זה לא עצמיות שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כך פרש את הגמרא בבבא בתרא, גלגלים זכות על ידי זכאי, נוסף חד, הם אלה שזוכות שתתחדש הלכה. שאם בן אין לו, על בת יורשת. וכך הן יכולות להקים נחלה על שם אביהם. למה ניגרע? למה ייגרע שם אבינו? זה פרק כ"ז במדבר, נקרא אותו שבת הבאה, לא הקרובה. בפרק ל"ו באים בני מנשה למשה רבנו. אומרים לו, מה יהיה עכשיו? בנות צלפחד תתחתנה עם בני שבט אחר, ואז ניגרע נחלתנו של בני מנשה. מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, זה הדבר אשר ציווה השם. מה ציווה? לטוב בעיניהם תהיה לנשים. יש מצווה בתורה, תעשה מה שאתה רוצה. הם סוכן מאוד היום. זה מה שכתוב? לא. כתוב עוד דבר. אך למטה משפחת אביהם תהיה לנשים. אתה אומר, תעשו מה שאתם רוצות, אבל אני אגיד לכם מה אתם רוצות. לא, לא. אומרת הגמרא בבא בתרא. נדמה לי דת שמואל. המצווה זה המילים לעשות אטום ביניהם. ואילו החתונה לבני מנשה, זה עצה טובה. זה לא מצווה. הן יכולות להיות, איך זה מוגדר היום, אורתודוקסיות. שבגימטריה זה מתנהגות חיצונית על פי טבלה מסוימת. זה נקרא אורתודוקסי. אז אתם יכולות להיות אורתודוקסיות ולא לא לחשב עבריינויות. הכל בסדר. מה כתוב בתורה? הם עשו כאשר ציווה השם. עכשיו, מה זה לפי הגמרא בבבא בתרא? מה זה כאשר ציווה השם? מה טוב ביניהם? אז מה הייתי מצפה שיהיה כתוב? שהם התחתנו עם מי שהם רצו. אז זה מה שציווה השם. ותהיינה לבני דודיהן לנשים. אי אפשר להבין את זה. המצווה שהשם מצווה עליהם זה לעשות מה שמתאים להם. כן, מה שמתאים להם. רגע. מה רציתם? זכויות? אז לא מעניין אתכם, לא נחלה על שם אביכם ולא כלום. אבל רציתם נחלה על שם אביכם. אם תתחתן על בני שבט אחר, לא תהיה הנחלה על שם אביכם. אז אתם צריכות להחליט, מה רציתם? אם לא תרצו להתחתן עם בני שבט אביכם, אז אתם זרות לעצמכם. זה גאונות שרק האדם המודרני יודע. להיות זר לעצמו. זה נקרא בשפתו של הרב קוק, שכידוע לא עסק בנפש, הוא לא עסק בפרטיות, רק כלל, 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 כל הזמן. כלל, הוא אומר, שכחת האדם את עצמו. עומדת אישה, מגדירה את עצמה חילונית, מגדירה את עצמה שמאלנית, מגדירה את עצמה, לא יודע, בכל מיני הגדרות. השבוע, אומרת, אני הלכתי לכותל, אחרי המון שנים שלא הלכתי, ראיתי שני דברים מדהימים, כך היא מתארת את עצמה. מאיפה הגעת? באיזה אולפנה למדת? איזה מדרשה מכללה בקו של הגב? לא יודעים. מאיפה הגעת? אומרת, ראיתי רחבת הכותל מלאה, שוקקת חיים. ראיתי רחבה של מטווה, כולה הוד והדר, אין שם נפש חיה. אומרים לה, שואלים אותה, למה? מה היא תסביר? אפילו בנות צלופחד היא לא מכירה אותם. היא אומרת, ברחבה של הכותל, שם בכל הדורות, עמדו יהודים ובחרו. מפה אני בא. את באה מפה? בואו נשים סטופר, ניקח זכוכית מגדלת, ונשאל באיזה כלים השתמשת אחרי כלי בשר. את לא נמצאת איפה שהדורות נמצאים. אנחנו השופטים. היא אומרת, חבר'ה, לפני שאתם שופטים יש נשמה. והנשמה מתגלית. ואז מתברר איזה רוח זרה רוצה בעצם לעקור את אותה רוח פנימית, ישנה מזמן לזמן, ולהיות חדשה. יש מושג של חידוש מתוך הישן. זה חלק מהנאמנות שלנו. מה שאנחנו תלמידי אברהם אבינו ושרה אמנו, זה הנפש שלנו. עוברת בירושה התכונה שלהם. אומר אור החיים הקדוש, אם אני מסתכל על הנפש מנקודת המוצא האנושית, אז המשכיל על טבע הרכבת האנושי, הוא אומר, אי אפשר להחזיק מעמד שבשורה טובה מתרסק. אבל אם הייתי בן תורה, הייתה לי נמיכות רוח. הייתי מסתכל על הנפש לא מהמקום שאני בא, אלא ממקום נצחי, אלוקי. שמה למה יגמרו הכוחות? אתה שייך למגמה, בתודעה, מתוך מה שיש בנשמה, אתה תתמודד גם עם הקושי. אם לא, לא. המחשבה שחכמניות זה בעלות שכל, היא המצאה של הדור שלנו. לפי בן זומה, חכם זה הלומד מכל אדם. הם באו להקשיב. הם מבטאות את רצונם, אין בזה שום סתירה לרצון השם, והן רוצות לברר ולהקשיב האם רצונם הוא טהור. זה חכמניות. זה שהאדם הוא היום המודרני, יש לו תואר חדש שנקרא דעתן. זה בגימטריה, מה יש לי להגיד? חבר יקר, מי שאל אותך? למה אתה חושב שיש לך משהו להגיד? קודם כל, תקשיב. זה חכמניות. דרשניות. דורשות את האמת. היום, כל בן אדם, יש לו תנ"ך חדש. הוא המפרש, הוא הגוזר, הוא המחווה דעתו. זה לא אומר שזה לימוד. הן דרשניות. הן רוצות לברר מה התורה אומרת להם. לא מה הם אומרים על התורה. מה אנחנו אומרים על התורה, כל פרוץ לכל עבר. משהו משתנה מזה. ריסקת את דוד המלך, מצאת עליו את כל קופת השרצים שיש אולי עליך. נשאר לך משהו מהמשפט שאומר דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש? אתה מסוגל להבין את המשפט הזה? אתה מסוגל לחיות אותו? כלום. ריסקת, וריסקת את הנפש שלך. אתה יכול לקרוא לזה קדמה, אתה יכול לקרוא לזה מילה יותר עדינה היום, המילה פשט, שפירושה מה אני מפרש, בערך משהו כזה.
אני חושב להתעלם מזה, וזה הדבר השני אצל גוסטרופחד, שזה עכשיו על מצוקה אמיתית של רצון לברר סוגי הטענות, רק שנייה רגע. והיום, הרבה מדברים, הרבה נשים, שצמאה נפשם לתורה, לתורה שמבררת את כל היחס העדין לכל עולם התארה, לכל עולם שחסר בו רגישויות, כאלה ואחרות שאני לא מספיק.
רגע, איך עברת מצימאון למצוא תורה לחסר בו רגישויות? למה נכליל הכללות?
בגלל שיושבים הדברים האלה של אותה עוצמה של לימוד נשים עוד שנקרא לזה, על כן צימאון שרוצה כן להיות קשור לנסות...
גרעין של 10% שתופח ב-90% של קליפות, אני לא מתרגש מהם. אם הוא לא שומר, הגרעין של 10% שיושב על, לא על מצוקה, על צמאון, ורוצה להיות אמיתי גם ב-90% של הקליפות, נפלא. אבל אני בגלל ה-10% כבר החלטתי מי לא רגיש, כבר החלטתי מה לא רגיש, ובעצם אני ממציא עכשיו משהו אחר לגמרי, שהוא לא קשור לתורה. אז מה ההתפעלות מזה? זה נקרא עבודה זרה. לא עבודה זרה, עבודת אלילים. עבודה שהיא זרה לנפש. אם בן אדם רוצה להמציא עבודה שהיא זרה לנפש, מה אני אעשה?
תגידו לנו אנשים שזה בדיוק הביטוי של צמיחה טבעית, היום.
הם יכולים להגיד, אבל הם לא צריכים להגיד לנו את זה, אני לא שופע. שאלתי, אם בן אדם חי את שרה אימנו, וזה משמעותי לו, לנפש שלו, אז הוא יכל עכשיו לחקור את יחסה של שרה אימנו לישמעאל ולהגר. ולבנות תילי תילים על חוסר רגישות, לא של הרבנות הראשית, של שרה אימנו. על שרה הטיל הקדוש ברוך הוא את המשפט, לא יירש בני עם בן האמה הזאת. זה נקרא רוח הקודש. את מסוגלת להגיע לזה או לא מסוגלת להגיע לזה? איך נדע? איך תדעי? איפה שרה נמצאת? היום אין שאלה איפה היא נמצאת. בכל מקום. איזה מין טירוף הדעת שהיא תהיה בכל מקום. כותבת אותה עירית לינור. למה הן צריכות להילחם בקרב? זה לא מתאים לנפש שלהם. זה ברור עצום, נפשי, עצמי, לא קשור למה מישהו מחווה דעה על מישהו. זה לא הנושא בכלל. באמת, אם שואלים את שרה אימנו איפה היא, התשובה היא אחת. היא באוהל. יעמוד הרשע הזה, התמה הזה, והוא יגיד, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? או עליך? יש לך אוהלים היום? חוץ מטיולים וסמינריונים ומחלות קיץ. יש בטון. אמר לי עזריה מקריית גת, חווה חקלאית של אחינו שבאו מאתיופיה, שנקראת התקלית. אומר, אתה רואה את הבתים האלה, זה עשוי מבוץ ואדמה. אומר לי, אתה רוצה לשאול למה זה לא בטון? אנחנו יכולנו לבנות בטון באתיופיה. אני אומר לו, באמת למה? אומר לי, מה פירוש? כל פעם האמנו שבשנה הבאה אני אהיה בירושלים. אז יש מה לבנות בתי קבע? אמרתי, עד שאני מבזה את אלה שנראים שהצבע שלהם שונה ממני, שהמנהגים שלהם שונים ממני. אני לא מגיע לאלפית מהגדלות של האצילות הנפש הזאת. אני לא בונה בית מבוץ ואדמה. אני לא חושב שבשנה הבאה יהיה בית המקדש. ברמה כזאת שבגלל זה אני אבנה בית שהוא יכול ליפול. זה אצילות הנפש הצרה ממנו. היא באוהל. היא נמצאת בעולמה הפנימי, לא מחפשת שום שוויון. שפירושו התכחשות לעצמיותה. היא לא מחפשת את זה. כיוון שהיא נאמנת לעצמיותה, לא בהבלטה, לא במשיכת תשומת לב, אלא בצניעותה הפנימית, אומר הקדוש ברוך הוא על הכתפיים שלה, ביצחק ולא בישמעאל. כל ההכרעה הלאומית האלוקית, אלפי שנים, שאנחנו משלמים עליה מחיר כבד מאוד, היא בזכות צרה ממנו. ונגיד את האמת, אברהם אבינו היה גדול בתורה, הוא היה בן תורה. והוא לא, על פי הפסוקים, הוא לא מסתדר עם הדברים של שרה. מה אומר לו אלוקים? כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אם יש צמאון אמיתי, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע בקול הזה. קול מתריס, קול מחפש חידושים כשלעצמם, קול מנגח, קול משמיט, הוא לא קול אמיתי. ברור שבלי צמאון הוא לא יכול לחיות הקול הזה. אין מה להתרגש ממנו בכלל. אין מה לפסול את האנשים גם. בסדר, אני לא מדבר על פסילה. אבל זה הבירור. הבירור הוא להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. זה המלצה, רוח נמוכה. מפה מתחילים את השאלה, האם יש לי כוח או האם אין לי כוח. האם יש לי זכויות או אין לי זכויות. מפה מתחילים. מהרוח הנמוכה. ואז יכול משה רבנו להגיד, למה ראה אותה? נכון, היום לא כל כך פשוט להגיד דברים כאלה, למה ראה אותה? כי לא בטוח שיש נקיות כזאת בתודעת השליחות. את זה לחפש, את תודעת השליחות. אומר אביגדור קהלני, היה גיבור ישראל. תתלו בצבא, פיקד במלחמת יום הכיפורים על גדוד עוז. הרבה אגדות סביבו. מאיפה לקח את הכוחות? מה הוא עונה? מה הוא אומר מנסים לסתום לו תפיות במסגרת חופש הביטוי? מה הוא אומר לפני כמה חודשים? זה אמא שלי. והוא מוסיף ואומר, אם אמא שלי הייתה משתתפת בקרב, לא הייתה מקור של כוח בשבילי. תתמודד עם זה. הרמטכ"ל אומר, זה התבטאות לא ראויה. בסדר, אם אתה לא יכול להתמודד, אז תגיד את זה. תגיד, אני לא יכול להתמודד מול האמת הזאת. האם זה אמת מודרנית? לא בטוח. האם זה אמת שמשרתת קדמה? לא בטוח. אני לא חושב שעבודת המודרניות היא עבודת קודש. היא תלויה בכוונות, היא תלויה בהקשר, היא תלויה בנקודות המוצא, היא תלויה במטרות. אחרת היא אליל, כמו הרבה אלילים. זה שהיום כוחות שליליים מחפשים הסוואה כדי להתחבא מאחרי מילים מתקתקות, זה תעודת עניות. אם כדי להתמודד עם תופעה של קצינים דתיים, או שופטים דתיים, או הייטקיסטים דתיים, אתה ממציא באקדמיה ללשון מילה שאין לה שום משמעות בעברית. עברית נורמלית, אין לה משמעות, אי אפשר להשתמש במילה הזאת. המילה הדתה. שמעתם אותה פעם? כדאי לכם לשמוע. זה, לפי חלק מהפרופסורים היום, הסכנה הכי גדולה של מדינת ישראל. תגיד לי מה זה הדתה, אני לא יודע, תגיד לי מה זה הסכנה, נראה להיערך אליה. הדתיים משתלטים. לא מובן. לא מובן מה הפחד הזה. בוא תתמודד, תתמודד עם הדעות, תתמודד עם סגנון החיים. זה נכון, אידך גיסה, נגיד זה בלשון חיובית, יותר קל. האמת אפשר ללמוד את זה מהפסוק. נקרא אותו בהפטרה, אז אולי נתכונן אליה. בצד שמאל, בפסקה... שלוש באמצע. פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדור. תודה רבה לשתייה, יש בחוץ מי שרוצה. שימעו ערים את ריב השם, ביתנים מוסדי ארץ, ריב להשם עם עמו. על מה השם רב איתנו? על זה שאנחנו לא שומרים כשרות, על זה שאנחנו לא שומרים שבת, על זה שאנחנו לא לומדים תורה. מה אומר הנביא? עמי, מה עשיתי לך? אני לא רוצה לך כלום. מה פה שאתה לא רוצה מאיתנו כלום? יש תרי"ג מצוות. ומה הליטיך? תגיד לי, למה אני מעייף אותך? מה פה שלמה אני מעייף אותך? זאת אומרת, היחס למצוות הוא יחס של מעשים. אין מגמה, אין נפש. לכן זה מלא אותנו. למה אומר אלוקים? כי הליטיך מארץ מצרים. מה היה צריך להיות כתוב פה? כי נתתי לך את התורה בהר סיני. מאיפה נהיה המילה דתיים? אם מצרים היא ניתה, היא לא הייתה שם. קיבלנו מצוות, נהיינו דתיים. אומר הנביא, כי ליטיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך. עשיתי אותך בן חורין. ומתוך כך פגשת את מעמד הר סיני. למה אתה לא מבין את זה? למה אתה מתכחש לעצמך? זה מה שאומר הנביא. השלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. מה נא אותו בלעם בן ביאור. זה היה עיקר כוח הכללה של בלעם. שאחר כך בסוף הפרשה גם הצליח לזנב בנו. שנתכחש לעצמנו. תזכור את הניסיון הזה. שלא יהיה לנו כוח להיכנס לארץ. בהתחלה זה הגרשנו מן הארץ, אחר כך זה הגרשנו. שבכלל לא יהיה בתמונה אם הוא לא ייכנס לארץ. אומר השם משמואל, זה מה שהם רצו בלק ובילה, שלא ניכנס לארץ. לפי מרן החידה, אומרים את זה כל בוקר. ב-10 זיכרונות, 10 מצוות של זיכרון, אחד מהם זה הפסוק הזה במיכה. במה אקדם השם יקף לאלוהי מרום? אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. הרצה השם באלפי אלים ברבות נחלי שמה. מי שחושב היום, רוצה היום, עולה היום, דואג היום להר הבית, לא קורא את הפסוק הזה, הוא לא מבין מה זה הר הבית. היינו בחוויה הזאת, הקרבנו שם. עלינו, אף אחד לא הגביל אותנו. ומה נהיה? נהיה חורבן. עוד פעם לחזור את זה. אומר הנביא, יגיד לך אדם הטוב, מה השם דורש ממך. עם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע הלכת עם אלוקיך. כל שלושת הדברים שכתובים כאן, לפי הגמרא במכות, דף כף דלת, זה חלק מגדולי הדורות שהעמידו את כל התורה על בסיס מסוים. לא כדי לצמצם את שאר המצוות, אלא על בסיס מסוים. אז דוד המלך זה 11, זה בתהילים, בפרק י"ד, ישעיהו הנביא בפרק למד ג' שישה דברים, מיכל שלושה, עשות משפט, אהבת חסד, הצנע הלכת עם אלוקיך. זה בעצם שלוש המצוות הבסיסיות. אפשר לשים עליהם כותרת, זה מאוד יתאים. מה השם דורש ממך? זה מה שמעניין אותנו, מה השם דורש. מה אמר הנביא? לפני השלוש ולפני הכותרת, מה הוא אמר? יגיד לך אדם הטוב, מה אכפת לנו? למה זה הנושא? מה שאין לנו מה אדם אומר, מה טוב? אומר הנביא מיכה, בוא כבודו לפסוק, תסביר לי בבקשה ממך, מה זה עשות משפט? אתה איש שומר תורה מצוות, מחונך למעמד הר סיני, אתה נקרא לפי הקטלוגים של היום בן תורה. אתה נהג. יש לך מכשיר שנקרא פלאפון. באמצע הנסיעה קיבלת אס-אמס. אתה קורא אותו או לא קורא אותו? בוא נגיד את האמת. אנחנו קוראים אותו או לא? האמת ידועה, היא ברורה. אנחנו קוראים אותו. למה? עשות משפט. לא, עשות משפט, אני התכוונתי לדון על פי התורה. אני נגד משפטי אקום. ואני בסוגיה הזאת לא, רק מפיהם, רק סנהדרין. חבר יקר, בגלל אנשים כמוך עוד אין סנהדרין. כי אתה שם צחוק ממשפט התורה. כי אתה חושב שמשפט התורה זה כשרות. תדע לך, משפט התורה זה אם אתה עושה אס-אמס בזמן נהיגה. נזכרת במשהו חשוב. יש לך מישהו שצריך לקבל ממך אס-אמס. אתה עושה את האס-אמס. אתה נוסע במעגל תנועה. יש כללים. יש חוק. יש עשות משפט. אם אתה לא נותן זכות קדימה, מה, לאן אתה? לאן אתה הולך לקיים מצוות? הנביא מיכה אומר לך לעשות משפט. לא לקחתי את זה בחשבון. יגיד לך אדם הטוב. המילים יגיד לך אדם הטוב, הם לא מילים של תוקף. מצוות רק אלוקים נותן, או שליחיו. אבל מה הוא נתן? מה נמצא בתוך מעמד הר סיני, אם לא יציאת מצרים, אם לא יציאה לחופש? כל מעמד הר סיני מאבד משמעותו. אז אם אני לא מבין, יגיד לך מה אדם הטוב, אני לא מבין מה זה לעשות משפט. ועוד דבר, אהבת חסד. הנביא מיכה קדם לחורבן בית שני. בהפטרה של פרשת בלק קראו בבית שני, יגיד לך אדם הטוב, מה השם דורש ממך, כי המסות משפט, אהבת חסד, אז תנה הלכת עם אלוקך. על איזה סוגיה חרבה בית המקדש השני? כשרות, שבת, טהרת המשפחה, על שנאת חינם. יגיד לך, אדם הטוב, תשאל בן אדם, תגיד לי, מי זה אח שלך? מה אתה תסביר לו? רק זה שחושב כמוני. רק זה מי שמתנהג כמוני. רק זה שנקרא, אם אני דתי, דתי, אם אני לא דתי, לא דתי, לא משנה מי. לא אומר לך אדם נורמלי, זה לא נקרא אח. זה התניה. אחווה לא קשור לתנאים. זה שורש נשמה. ואז תבין שהשם דורש ממך אהבת חסד. אומר הרמב"ם בהלכות מתנות עניים. איש מגדולי התורה בכל הדורות. אומר, תדע לך, אם הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו, בנים אתם השם אלוקיכם, כולנו בנים לאותו אבא. יש לזה הגדרה משפחתית. אם כולנו בנים לאותו אבא, כולנו אחים. הוא אמר את זה לפני בנט. הוא אמר את זה באמת. אתה לא רואה את זה. לך לנביא מיכה. יגיד לך אדם הטוב. מה השם דורש? כן, איזה משקל אתה נותן? פותח את הלב לזה. להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה? בסדר? לא פותח את הלב. אז כל יסוד החילוק בינך לבין אחרים, שהוא חשוב, וברור נוקם יש בחילוקים האלה, אבל הופך להיות שנאה. אלפי פעמים שמענו מהרב ציודה. יחד עם ארץ ישראל, יחד עם בית המקדש, יחד עם הר הקודש. אלפי פעמים. את הפסוק בפרשה שנקרא, שאין לנו זמן אפילו לחשוב עליו. תמה יכול להגיד רק, תמות נפשי, מות ישרים. הוא לא יכול להגיד, תחיה. אנחנו רוצים חיים. מכל התארים של דורנו, בחר הקדוש ברוך הוא במילה ישרים. תסתכלו עכשיו בכל הפרסומים של כל הכנסים, כל הסמינריונים, בשלושת השבועות, בתשעת הימים, פעם אחת, אדם אחד שמוגדר לא ראש, לא צדיק, לא רבן שכל בני הגולה, ישר. תמצאו את האמת. לא תמצאו. זה תור חיוור. משהו עם גדלות, עם רצינות, ישר, לא ישר. מה אנחנו מתעסקים עם מסילת שרים? זה נקרא תמיד חם עצום. למה הקדוש ברוך הוא בחר בתורתו את זה? אומר הנציב, לך לגמרא בעבודה זרה, בדף קפה. הלא היא כתובה על ספר הישר, אומרת הגמרא, זה ספר בראשית. למה ספר בראשית נקרא ישר? כי אמותינו ואבותינו נקראים ישרים. גדולי האומה, אין לנו חיים בלעדיהם, אין לנו יציאת מצרים בלעדיהם, אין לנו ארץ ישראל בלעדיהם, אין לנו מעמד הר סיני בלעדיהם, אין לנו בית המקדש בלעדיהם. למה הם נקראים ישרים? אולי המילה הזאת מקפלת את כל עולמם הרוחני, את כל עולמם התורני, את כל עולם הקדושה. מה אומר הנציב? ישרים בהליכות עולמים. זה הכל. לא זה הכל במובן שאין שאיפות רוחניות. שאין גודל ברוח. יש. אני לא מתחיל שם. מתחיל בישרים בהליכות עולמים. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. זה התלמידיו של אברהם אבינו. זה התלמידות של שרה אמנו. מפה זה מתחיל, מה המידות? אומר הנציב. וזאת הסיבה שכתוב בפרשת האזינו, צדיק וישר הוא על הקדוש ברוך הוא. להצדיק, אומר הנציב, דין הקדוש ברוך הוא בבית שני. למה החריב את הבית? כי הם היו מקולקלים בהליכות עולמים. היו מקולקלים במידות. אומר הנציב שני דברים. אני יודע שאחרי הראשון אפשר לעצור. לעשות מזה חגיגה. אומר הנציב, לפי שחשבו כל אחד שחושב אחרת מהם, שהוא מין ואפיקורס. מזה אני עלול להבין שאסור לחשוב על מישהו שהוא מין ואפיקורס. אסור לברר ברודות נוקב. אין מצוות תוכחה, לא את זה אמר הנציב. אלא אמר, שכאשר משלבים מידות מקולקלות, עם ברור נוקב, גולשים לשנאת חינם. זה מה שאמר הנציב. היינו את הרב ציודה בהרבה מצבים של ברור נוקב מול דעות. נקי לחלוטין. התקופה נבחר, היינו בשורה א', הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, צריך לצאת לברכה. אחת הפעולות הראשונות שלו הקים בית דין של 9 דיינים. הייתה אז סוגיה שהייתה נקראת אח ואחות, שהיה עליהם לז שהם ממזירים, והרב גורן בבית דין שלו פסקו, התגלה שהם הכל בסדר. העולם שנקרא בקטלוגים חרדי רתח, במיוחד עולם התקשורת החרדית. ולמוחרת הופיע כרוז, כתוב באותיות שמם של 12 גדולי דור. אני מדייק בלשוני, לא תמיד זה קורה לי, לא חתום, הם לא חתומים שם. אותיות שמם כתובות. וכרוז נורא. הפסקים של הרבנות לא פסקי, והפסק של הרבנות כלום, והכל הפרדה הרע, ודברים קשים מאוד. יום אחרי זה, כרוז של הרב ציודה. על מעלת הרבנות הראשית, על מעלת הרב גורן. בסוף כתוב המילים הבאות, מילים קשות. תעלמנה שפתי שקר, תקצצנה ידי רשע. הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. מה המוח הקטנוני שלי כתלמיד? מה הוא מבין? שאותם אלה, 12 גדולי הדור, רב ציודה כתב עליהם את מה שכתב עליהם. לא יכולנו לבוא לסדר היום. הלך מישהו מאיתנו לרב ציודה. שם לפני הרב ציודה את הכרוז של ה-12. שם לפני הרב ציודה את הכרוז של הרב ציודה. שואל את הרב ציודה על השם הראשון. הרב התכוון אליו. הרב ציודה בנחת עונה לו, אני כתבתי פסוק בתהילים, פרק למד א'. תעלם נשיתי שקר, תקצצת נגדי רשע, הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. וכך 12 פעמים. הבן אדם חזר על הקרשים לישיבה. אבל באמת, זה היה הרב ציודה. הוא לא כתב את זה בן אדם מסוים. הוא לא היה קטנוני. אתה לא יכול לדבר על הקדמת הנציב, ואתה לא ישר. בלימוד כן, בתיאוריות כן, בדרשות כן, בציטוטים כן, בעלונים כן, באמפי כן. כל זה יכול להיות חיצוני. מה פגשה הנפש שלך? פגשה ישרות, תהיה ישר, אז איך אתה יכול לקלקל מידותיך? הרב ציודה נמצא בעולם שבו יש פסוק ותהילים. הוא לא מכוון למישהו. יושבים ביום העצמאות, שיעור ב'. כל שנה הרב ציודה היה בעצמאות בצהריים, בעצם בראש של סעודת הישיבה לכבודו של יום העצמאות. והנהיג שרק אחרי 3-4 שעות הוא מדבר, עד אז כל הבחורים, האברכים, כולם מדברים, רמים. עולה אחרי כמה דקות לדבר, אברך צעיר, מתחיל להסביר את חומרת מצבם של האנשים שלא חוגגים את יום עצמו. אחרי דקה הוא אומר, ביטוי שהרב ציודה השתמש בו אלפי פעמים. יסודו של המושג הזה, בגמרא מסכת סוטה בסוף המסכת, צדיקים שאינם מאמינים. משמע מהגמרא, בהקשר מסוים, שיש מצב כזה בחבלי משיח שצדיקים לא תהיה להם גדלות אמונה. הוא גמר את המשפט צדיקים שאינם מאמינים, רצו דקם מלוא קומתו, לפני שעשה אותו גל עצמות אמר לו, יש חיוב לימוד שמירת הלשון אצלנו בישיבה מרבע לאחד עד אחד ורבע. שאתה ישר באמת, אז שאתה אומר את הביטוי צדיקים שאינם מאמינים, אתה לא מתכוון לפלוני אלמוני ושופט אותו. אתה אומר, יש בגמרא ביטוי שמזהיר אותנו בני קטנות אמונה. תיזהר. אתה הולך מהזהירות הזאת לכיוון א', השני הולך לכיוון ב', אתה לא שופט, אתה לא מכבד דעה. אבל כשאני אברך הצעיר אומר את זה, אני עושה את החשבונות, אני אומר, זה כוונה לזה, זה כוונה לזה, זה לא בנפש של הרב ציודה בכלל. הווה מתלמידיו. אני יכול להיות מתלמידיו של הרב ציודה. אני יכול לצאת את ציטוטים. להתלבש לבוש מסוים. כל הגינונים החיצוניים. זה אומר שלמדתי אצלו. רק לראות אצל הרב ציודה. רק דבר פשוט. את כל פירוש אור החיים הקדוש על התורה. היה לרב ציודה מהדורה כזו. מאות מקומות הרב ציודה מסמן קו מסביב לדברי אור החיים הקדוש. על מה סימון הקו? על כל המקומות שבהם אור החיים הקדוש כותב בענווה גדולה כלפי חזן. מביא את המדרשים, מביא את הגמרות וכותב, אפשר לפרש עוד פירוש. לא ביקורת, הוא לא אומר לא נראה לי, הוא לא אומר הם לא כיוונו אל הפשט. כל משפטי חוות הדעת שלא קשורים לפרשנות לא נמצאים שם. הרב ציודה שמח בזה. גם הוא היה כזה. היו דברים שהרב ציודה אמר וכתב, ולא נמצא להם מקור מדויק. מתוך לימודו, מתוך נאמנותו לדורות הקודמים. לכן המשנה הזאת הייתה מאוד אהובה עליו, כמו כל משנה. להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, להיות מתלמידיה של שרה אמנו. אומר הנביא מיכה, אגיד לך אדם הטוב, אם זה תיכנס למילים עשות משפט, ועליהם תשים מה השם דורש. גיל לך אדם הטוב, מה זה אהבת חסד? עם זה, תיכנס למילים מה השם דורש ממך.
מה זה
גיל
לך אדם הטוב?
איך, איך?
מה זה
גיל
לך אדם הטוב?
תשאל אותו, הוא יגיד לך מה טוב, ועם זה תלך למילים עשות משפט. כי אחרת אני אבין עשות משפט בצורה המצומצמת שהבנתי קודם. וכן לגבי אהבת חסד. בצניעות, בכלל, השתוללות גמורה. לא ברורה, לא ברורה. מה פירוש המילה צניעות היום? אומרים לבן אדם היום צניעות, מה הוא קושב, מה הכוונה? מואב, לא קידמו אותנו בלחם ובמים. הם, אומרת הגמרא, הגברים של מואב, נפסלו מלבוא בקהל השם. לא יכולים להתגייר, מואבים. למה אומרת הגמרא ביבמות בדף ע"ו? בגלל שהם לא קידמו אותנו בלחם ובמים. לא הכניסו אורחים. דויג אדומי. מוטרד. הוא היה למדן גדול. הבונה, אומרת הגמרא בסנהדרין, 300 מגדלים באוויר בדברי תורה. אין בן אדם יכול לפרוח אותו. הוא היה נחשב לפי הרבה מושגים בן תורה. גדול. הוא אומר, רגע. מה אתה אומר במסורת ההלכתית הזאת? שמואבים פסולים לבוא בקהל השם. אתה אומר במסורת הזאת שמואביות לא פסולות. וזה נפקא מינה לרות. בעומק, נפקא מינה לדוד. אבל הרי התורה אמרה, לא יבוא המוני ומואבי. ענו לו, המשפט הזה, שהדבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, זה נוגע רק לגברים. מי נמצא בשדה הקרב? גברים. נשים לא נמצאות שם. לא הנשים היהודיות ולא הנשים המואביות. ממילא הם לא היו צריכות לצאת לקראת הישראליות. ממילא הם לא נפסלות. זה לא המקום שלהם. יש יוצאים מהכלל, יש יוצאים מהכלל, אבל זה לא המקום שלהם, זה לא הטבעיות שלהם. הוא מודאג דואג. כי לפי התשובה הזאת, יישאר דוד ראוי לבוא בקהל, כיוון שרות הייתה ראויה להתגייר. ואז הוא אומר ככה. למה אתה אומר מואבים נפסלו? כי לא הכניסו אורחים. למה אתה אומר נשים לא נפסלו? כי הם לא היו צריכות להכניס אורחים. למה הם לא היו צריכות להכניס אורחים? כי זה לא צנוע. אין בעיה. תעשה מחיצה. גברים ילכו לקראת גברים, נשים ילכו לקראת נשים. נפלא. לא יודעים מה לענות לו. יש לך תשובה על זה? רגע, יש פה שאלה מאשת המוע. האם זה לא קשה שלומדים מאדם מה טוב ולא ממקור אלוקי? אחי, בדיוק הפוך נאמר. הלימוד בשאלה מה טוב מבחינת התוקף של המושג טוב זה אלוקי. זה לא אנושי. אבל מבחינת השאלה מה השם רוצה? המילים עשות משפט לא מספיקות? הראיה שהבאתי ממני, ואני כנראה לא יחידי, שאני מעוות את המושג עשות משפט. ולמה אני מעוות אותו? כי אני שם בפינה, בצמצום, בקטנות את המילים מה השם דורש. כדי שאנשים כמוני לא יישארו בטעותם, הוסיף הנביא, יגיד לך אדם הטוב. לא כדי להתחרות במושג מה השם דורש. הנה הדוגמה, בגמרא הזאת, ביבמות. בעצם מעבירים את השאלה הזאת לתוך בית מדרש, אין תשובות לשאלה של דואג, למה לא עשו מחיצה, ועל כן באים לפסול את דוד המלך. מגיע המסע. חשוב לגמרא להגיד שהוא חוגר חרבו. למה הגמרא מוסיפה כי ישמעאל? לא יודע, זה מה שכתוב שם. יבמות דף עין זין עמוד א'. בירור, אומר חברים יקרים, אני לא יודע מגדלים באוויר, פלפולים שלכם אני מאוד מעריך אותם, מי שלא שומע עכשיו את ההלכה הזאת של המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, זאת אומרת שמואביות לא נפסלות, אני דוקר אותו בחרב. זה לא פתרון הלכתי מומלץ, אבל זה מה שהיה פעם. זה מה שהיה אז. שואל את הגמרא, מכל מקום קשיה, פתעת את הבעיה. אבל קשות קושיות דואג. עונה הגמרא שתי תשובות. אחת בבבל. אמרו, כל כבודה בבנך פנימה. מה הכוונה? שתיים, בארץ ישראל. ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל. מה הכוונה? אתה דואג תורתך חיצונית. אם היית שואל בחוץ, מה זה צניעות? היית מבין שצניעות זה פשטות. כשאתה דואג, מזמין אנשים לחתונה, אתה כותב להם, נא לעבור בלבוש צנוע. אתה אפילו מארגן מחיצות ברחובות. צניעות. אבל הם באים, הם רואים תזמורת 10 נגנים. מוגזם לגמרי, 5 מספיק. למה צריך עוד 5? זה אלפי שקלים. גמרו את המבט בתזמורת, עוברים לאוכל, רואים אנשים אוכלים. אומרים, וואי, הפסדתי את החופה. אומרים להם, לא, אל תדאגו, זה האוכל לפני. יש לזה שמות, הכל, תעשייה. מנהל אולם אומר, כשאבא אומר לו, אני לא רוצה, לא רוצים, לא רוצים בופה. הוא אומר, תעשה לי טובה. ממש נפגע. הוא אומר, מה לעשות לך טובה? הוא אומר, אני אשלם לך. הוא אומר, תגיד, השתגעת? הוא אומר, ככה נקבע אולם. לפי מה נקבע אולם? אם יש בופה, זה אולם רציני. זה לא עבודה זרה הדבר הזה? בסדר, לפעמים אין ברירה. לפעמים יש צורך. אבל גם אז, לא לעשות מזה חגיגה שלמה. לא צריך שתי ארוחות בחופה. אין לזה שום הצדקה. אז מה אתה קורא לחתונה שלך צנוע? לפחות אל תשתמש במילה הזאת. אומרת הגמרא, הצניעות זה נאמנות לנפש. אם נפשם של נשים, כולל מואביות, לא קשורה לשדה הקרב, מה תעזור מחיצה? הן לא צריכות להיות שם. מחיצה זה פתרון חיצוני לסוגיה אחת בצניעות. לא הסוגיה המרכזית. סוגיה אחת. סוגיית ההתאמה לנפש היא הסוגיה העיקרית. ובבירור הזה, אומר הנביא מיכה, הצניע לכת עם אלוקיך. תדע לך, הצניעות זה לא מה שאתה מתהדר בעיני אחרים. ואתה נחשב לשלושה קילומטר מרחוק אדם צנוע. זה לא צניעות. זה סעיף ת' בצניעות. הצניע לכת עם אלוקיך. כשיש קושי, אל תגיד אפס. יהיה לך נמיכות רוח, תהיה כלי קיבול, תקבל כוח, תוכל להתמודד. זה בעצם מבוא לאותה סוגיה שהאור חיים הקדוש העלה אותה. מה זה התורה מרחבת ליבו של אדם? זה תלוי אם יש צניעות. אם אתה מבין שמבטך הוא לא קובע את המציאות, המבט האלוקי קובע, בוא תבדוק מה המבט האלוקי. אומר הנביא, פרק ו' כך הוא מסיים, ההפטרה מסתיימת. כולם משתתפים עם הבעל קורא של ההפטרה, הצניע הלכת עם אלוקיך, נגמר ההפטרה. אחי, עוד שלושה פסוקים, לא יקרה כלום, החמין עוד לא יצטרפו. מה כתוב שם? אומר הנביא, השם ישמור, מה כתוב פה? כולם לדמים יערובו, איש את אחיו יצודו חרם, על הרע כפיים להטיב. מסתירים את השלילה, מחפים עליה. השר שואל, אתה אומר לו, תן תקציב למשהו מסוים שמדינת ישראל צריכה, הוא שואל, מה תרוויח, מה אני ארוויח? מה תיתן לי? השופט בשילום, הגדול, מה שמכונה נבחר ציבור, דובר רבת נפשו, דואג לעצמו. ויעבטוע, עושים את זה חזק. אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף. זה משבר גדול של אמון. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, ובאיש אנשי ביתו. הנביא, כולו קודש, כולו טהרה. מה הוא עושה מול כל התופעות האלה? להגיד את האמת, מה הוא יעשה היום? הפסוקים מתארים את היום. אז מה יש על הנביא לעשות? ואני, בהשם מצפה. רוח נמוכה. ומה אתה מצפה? אוכילה לאלוקי אישי, ישמעני אלוקי. למה ישמע אותך? השם, תפתור את כל הבעיות. אנו אין לנו שאין אבין שבשמיים. אנחנו לא יכולים מול ההרגש הזה שכתוב כאן. חברתי, משפחתי, מוסרי, הכל מתקלקל. אל תשמחי, אויבתי לי. יש דבר כזה שנקרא במלחמת גוג ומגוג, שיש דעות שאנחנו בעיצומה. לא מצאתי דעה שאומרת מתי זה ייגמר, אם זה מעניין מישהו. אותי לא. השם שם אותי, חלק מהדור הזה. השם לא הודיע לי מתי תיגמר. אני הולך להיות מקובל אלוקי, אז אני אדע ואני אגיד לכם. אבל זה ייקח עוד יומיים. בינתיים, גוג ומגוג. המלחמה העיקרית בנפש. עיקר הניסיונות בנפש. בתחום הכעס, הפחד, השנאה, הגאווה, המחלוקת, חמדת הממון. כך אומר הגר"א בסגנונו, כך אומר רב צדוק מלובלין בסגנונו. מלחמה בנפש. היא נקראת בכותרת שלה בזוהר הקדוש, שפחה בישה. שפחה טמאה. זה הכוח של הטומאה שמנסה לזנב בנו. הוא מתלבש אצל אנשים במידותיהם המקולקלות ובדעותיהם המקולקלות. אל תשמחי, אויבתי לי. למה אל תשמחי? למה את שמחה? כי את חושבת שאם יהיה איזה משהו שתוכלי לקעקע את אמונתי, לקעקע את צניעותי, לקעקע את זהותי הישראלית היהודית, אני אומר לך, לא תצליחי. כי נפלתי, קמתי. אומר ילקוט שמוני, במקום, מפיא אותו רבנו יונה בשערי תשובה, אם לא שנפלתי, לא הייתי קם. בלי כל הסיבוכים האלה, לא הייתה גאולה. אל תמהר לחפוז ולהגיד, זה דור גאולה? אל תחרוץ דין. כי ישב החושך, השם אור לי. זו מילה קשה, המילה הזאת, חושך. מילה מאוד מיוחדת, המילה אור. מה היחסים ביניהם? אפשר, יחסי הדרגה. בהתחלה חושך, אחרי זה יום. יש דבר כזה שנקרא לבריאות, תפילת ותיקין. מה זה היום תפילת ותיקין? זה תפילה ב-5.32. למה? גם תפילה ב-542 יכול להיות תפילת ותיקין. מה מייחד 532? זה הזריחה. אז זה לא 532. הכלי להתפלל תפילת ותיקין, לא הגדרת התפילה. זה הפיסוס הגדול של האותיות, שהופכות להיות העיקר. הכלי של התפילה בזריחה זה 532. אז מי זה ותיקין? למה זה נקרא ותיקין? אומר רש"י, מחבבים המצוות. מה החיבוב המצוות? הם רוצים להגיד קריאת שמע ב-18 בזריחה. הם לא רוצים להגיד את זה ב-532. זה לא הנושא. טוב שיהיה כתוב ליד החזן את הספרה הזאת. שידע לא להאריך יותר מדי. בסדר. אף אחד לא מקל ראש בפרטים האלה. זה נקרא תפילת ותיקין. תפילת הלחוצים להתפלל ב-532. יגיד לך אדם הטוב. הוא היה אומר לך, תשמע, נט זה זריחה קודם כל. תתפעל הנפש שלך מהזריחה. אתה לא רץ להגיד יוצר אור. אתה לא רוצה לקבל על מלכות שמיים במצב הזה. זה תפילת ותיקין. אומר המדרש בתנחומה, בסוף תנחומה על התורה, סוף פרשת זאת הבכה. המדרש מבדיל, שיש היום הרבה התמחויות סביב זה, מה ההבדל בצדיק לרשע? אומר המדרש, הצדיקים, רואים שמש זורחת, מברכים יוצרו. שמש שוקעת, מברכים מעריב ערבים. אוכלים ושותים, מברכים. הרשעים, רואים שמש זורחת ולא מברכים. רואים שמש שוקעת ולא מברכים. אוכלים ושותים ולא מברכים. אני אומר לכם על עצמי, לא מייצג אף אחד. אני אומר כל בוקר יוצר אור. אצלי בסידור זה מופיע בעמוד 72. לא קשור לשמש זורחת בכלל. לא מדבר על זמן הקימה. כי אתה יכול להתפעל מהשמש הזורחת גם חצי שעה אחרי זה. אני לא קשור אצלי בכלל. אני דתי. אני מאלה שאומרים את ברכת יוצר אור כל בוקר. אתם לא יכולים להגיד שאני רשע? אני אומר ברוך אתה השם יוצר אור. אתם יכולים להגיד שאני צדיק? לא. לכן שאלה גדולה, מה אתם עושים פה ביום חמישי? באמת שאלה גדולה? לא, לא מובן. כי אני לא רואה שם זורח, אתה מברך. אני מברך בלי לראות שם זורח. יש לי שכן. הוא רואה שם זורחת. הוא מתחדש מזה, הוא מתפעל מזה. הוא לא מברך יוצר אור. בגללי. הוא הבין ממני שאין קשר בין הזריחה לבין הברכה. אז אחד, אין קשר אצלו בין הזריחה לברכה, והוא מברך. והשני, אין קשר אצלו בין הזריחה לברכה, הוא לא מברך. כל אחד תופס קצה אחר. מי עדיף? לא יודע. לא חייב להעדיף, כי המדרש מעדיף. רואה שמש זורחת, הוא מברך יוצר אור. תגיד לך אדם הטוב. שאל בן אדם, תגיד לי, מה קורה בשקיעה? אני אגיד לך, תשמע, תראה את הצבעים. אין צבע כזה כל היום. אתה לא מתחדש בנפש? אתה יכול להתפלל ערבית ב-2 בלילה. אתה יכול. אם יש לך כוחות נפש כאלה, להתאפק מהמחזה שראית בשקיעה, ולברך המעריב ערבים ב-2 בלילה, אחי, איך אומרים? תזרום עם זה. אבל אם שכחת את השקיעה, אז אולי תפלל ב-8:15. יכול להיות שתוצאה מזה תגיע באיזה איחור למקום שאתה צריך להגיע אליו. וגם למקום שני שאתה צריך להגיע אליו. תודה רבה. עבדו חמי. תוצאה מזה חברים שלך במכון מאיר, שלא יודע למה החליטו הפעם להשקיע בך קצת, לעודד אותך קצת, הם ימתינו רבע שעה. מה אתה הולך ללמוד איתם? אתה לא יודע. אבל יכול להיות שתלמד איתם, רואה שמש שוקעת ומברך. אבל אתה לא ברכת בשמש שוקעת. אתה תברך אחרי השיעור. 2 בלילה. יכול להיות. בסדרי עדיפויות יכול להיות שזה צודק. זה לא איחור מכוון. אבל הוא בנוי על כך שיכול להיות שהנפש, אלה שהם בני תורה, יש להם תורה. הם לא צריכים מצברים. התורה היא המצבר שלהם. אבל אני לא בן תורה. אז מה המצבר שלי? לא לומד. מאיפה אני יודע לקרוא? אני לא יודע. הרב צודק קצת לימד אותי. אני מתפילה. אז אני לא אתפלל, לא יהיה לי כוח, אני אעבור פה כמו סמרטוט. לא מוצדק. אז אמרתי, חברים שלי ימחלו לי. יגידו בלילה, הרי אני מוכל לכל מי שיחיס ויקנית אותי. אז אני מבקש מחילה. זה לא היה בזדון. זה הנביא אומר. תדע לך, בקצה יש מצבים שרואים חושך. אתה לא באת לעולם בשביל להגדיר אותו, בשביל להתעסק איתו. אתה באת לעולם בשביל האור. כי יש שבע חושך. השם אור לי עכשיו. לא אחר כך. הרי השלבים המוקדמים לזריחה מתחילים הרבה קודם. יש עלות השחר, יש עלות השחר. זה הרבה הרבה קודם. זה הבירור גדול. יכול להיות שתקרא בפרשה, דרך כוכב מיעקב. יכול להיות. תדע לך, רבי עקיבא ורשב"י השתמשו בזה למרד בכוכבה. יכולת לשפוט את זה בכוכבה, להגיד, זה מרד? זה קודש? מה היחס בין מה השם דורש ממך לבין בכוכבה? אומר לך רבי עקיבא, זה רשב"י, זה דרך כוכב מיעקב, אומר רבי עקיבא, זה מלך המשיח. ואתה רבי עקיבא, מה תפקידך בכוח? אומר הרמב"ם בהלכות מלכים, אני נושא כלים. מה היו אומרים היום? בזיון התורה. מי נושא כלים של מי? אומר רב ציודה פה. מה ראה רבי עקיבא? פסקה 12. הוא ראה את רוח גבורתו של בר כוכבא בסיגות נפשו לכלל ישראל. היו מושגים משמעותיים לרבי עקיבא. את העובדה שהצליח לקבץ את גיבורי ישראל לצבאו ופקודתו, על כן קבע את הערך המשיחי של בר כוכבא. רב ציודה מאוד נזהר, למרות שבירושלמי מופיע שרבי עקיבא קרא לו משיח. הערך המשיחי, התעוררות הגבורה הלאומית הינה הופעה של קדושה. בתחל רוח השם לפעמו, גם אצל יפתח, גם אצל שמשון. מסירות נפש להגדלת התורה והדרתה, ומסירות נפש על תקומתה של מלכות ישראל. הכל אחד. מאוד קשה לחבר את זה היום. אלה נטו לשם, אלה נטו לשם. מאוד קשה לחבר. אומר רב ציודה, רוח נמוכה, יש מוכנות לחבר. זה מתבונן במושג מה הוא מגלה לך, מה הוא מחדש בך, איזה אחריות. החיל, שנגע אלוהים בליבם, זה ביטוי בתנ"ך, בספר שמואל, פרק י'. אם היום היו אומרים לנו על מישהו, אור חיל נגע אלוקים בליבו, מה היינו אומרים? מה הכוונה? הרבה דברים שקשורים למה השם דורש ממך. מה כתוב שם? תרגום יונתן בן עוזיאל, כל הראשונים, כל האחרונים. החיל שנגע אלוקים בליבם, זה אלה שדאגו לכבוד מלכות ישראל. היום זה ביטוי כזה, גנאי, ממלכתי, מלאל. החיל, אשר נגע אלוהים בליבם. וזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. מוצא חן בעיניך יותר, מוצא חן בעיניך עוד יותר. איך נקראים המבזים את המלך? חלק מהם. ביטוי נורא. בני בלי יעל. בלי עול. אומר אור החיים הקדוש. בנפש, בהרכבת הנפש האנושי, יש כוחות שלא מתחילים האדם. אם אתה מבין את זה, אין לך קוצר רוח. גם לא מול תופעות שנראות לך סוף העולם. אתה שם כתף, אתה מנסה לעזור, מנסה לתקן, כן. אתה לא מאבד את האמון במהלך הגאולה. ככה בן הרב צידה אומר לנו. בחבל המשיח, הוא חי בתוכם. היה לו את מה שהוא אמר לנו. השאיר כמו צוואה. כל העולם מקופל במילים האלה. שני דברים. התקיים בחבלי המשיח, הפסוק בסוף מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. תתכוננו, אמר רב ציודה, לבירור נוקב מה זה תורה, מה זה תורה של משה, ומה זאת תורת משה עבדי. תתכוננו. שום דבר לא מפתיע. קשה לראות, קשה לשמוע, לא מפתיע. דבר שני הוא אמר, מהלך הגאולה צריך עצבים של ברזל. סבלנות אין קץ. הגבול בין סבלנות לרחוכיות, לפשרות שהן לא מבטאות אמת, הוא גבול דק. אבל זה האדם עם עצמו. לא איזשהו קנה מידה חיצוני, אתה מתנהג ככה או מתנהג אחרת, האדם מול עצמו. איזה משקל אתה נותן למילים מה השם דורש ממך, איזה משקל אתה נותן למילים יגיד לך אדם הטוב. בסוף בקצה, הצניע לכת עם אלוקיך. שלום לכולם, בשורות טובות.